טוב, שלום לכולם, אנחנו בשיעורנו ללמוד להתפלל. אז אנחנו היום בברכת למינים ולמנשינים. אז סדר הגאולה עובד בדרך הבאה. יש לנו את ברך עלינו, שזה ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. בסדר, הנשמה נכנסת לגוף. ושלב נוסף זה קיבוץ גלויות אחרי זה. כבר עברנו את זה. אנחנו לקראת, בוא נגיד, כבר רוב בניה עליה. ועכשיו אנחנו במעבר שבין תקע בשופר גדול לחירותנו לבין השיבה שופטנו, שזה כבר התחלת הצד הרוחני של הגאולה. והצד הרוחני של הגאולה, שבת המשפט ישראל, הוא מגיע בד בבד עם למינים ולמנשינים. בוא נגיד דבר כזה, אנחנו רגילים לקימה קימה. בוא נגיד, השלב הראשון של ברך עלינו לקח איזה 100 שנה, של הציונות והשלבים הראשונים, של העליות הראשונות. השלב השני, קיבוץ גלויות, זה כבר איזה 80 שנה. ועכשיו, השבת המשפט לישראל, שזה השלב הבא שמתחיל, אנחנו רואים, זה כאילו התחיל בכל תרוע רמה. קיבלנו שבי באוקטובר בעקבות כל הציסה שקרתה פה. ועכשיו תבינו שאנחנו, כן, זה תהליך שהוא הוא לא הולך לשום מקום. ייקח לו כמה זמן, לא נראה לי 80 שנה, ייקח יותר מכמה שנים. אבל תדעו, קימה קימה זה בהתחלה. כשזה כבר מתחיל, זה מתחיל. הרב קוק אפילו אומר, כאשר יהיה מזבח בהר הבית, עניין המקדש הוא עניין חתום וגמור. כלומר, צריך להבין שהדברים הם בוא נגיד כך, נכון, יש את שיורדים המים בקיור. כך מים, תמיד את הקיור עד הסוף. אתם יורדים לאט, לאט, לאט. יש את הסוף. הסוף, נגמר. זה הסוף. אז זה תהליך שהוא, בוא נגיד, השבת המשפט ישראל קורית במקביל לגדיעת המינים והמנשינים. שאתה אחלה, אם אתה רוצה להיות סנדרין בארץ ישראל, אתה חייב במקביל לגדוע את בגץ. נכון? דרך אגב, במקביל אתה גם צריך להרים את קרנה של התורה על הצדיקים. במקביל, מה יוצא לך גם? שאתה הולך ובונה את ירושלים פיזית, וגם ביאת המשיח, כלומר, יש שנה דמות פוליטית שהולכת וצומחת כמשהו שיכול להביא מצא למקדש. כלומר, הכל קורה ביחד ומהר. כלומר, זה לא ברכה אחת, 100 שנה, ברכה נוספת 80 שנה, זה כאילו איזה 5 ברכות בזריזות. אז אנחנו כאן ולמינים ולמנשינים אנטית. אם אני כאן בפנים ואז נסביר. אמינות זו הכפירה הנוצרית שהחלה ככת של יהודים בתוך עם ישראל. מה שהם עשו זה שהם לקחו את התורה ללא עם ישראל, כך שעם ישראל הוא עם ככל העמים ואין קשר אורגני וחי בין התורה לישראל. ולכן עם ישראל איננו העם הנבחר, מה שנותן את האפשרות לעולה לו רעות רבות וצרות. המלשינים זה אלו שיסמו את הרעיון של המינים מתוך עם ישראל, ובתקופת הגלות הלשינו על יהודים לשלטונות. כלומר, המינות זה הנצרות. עכשיו היום, צריך להגיד, הנצרות היום לבשה דמות חדשה. מה הדמות החדשה שהנצרות לבשה? הגיגול החדש שלה זה הפוסט-מודרנה המערבית. צריך להבין, זה לכאורה, הפוסט-מודרנה היא כפירה. בסדר? אין בה אלוהים. אבל מי שמסתכל עומק, זה אותם יסודות. אותם יסודות אמוניים שיש בנצרות, קיימים ברובד, באותו רובד, בפוסט מודרנה. אבל אני אתן דוגמה אחת, הרי שאתה מדבר, אתה עכשיו לומד תורה, ואתה קורא על עשיו ויעקב. אתה לא לומד על עשיו איזה דמות תנכית לפני 7,000 שנה. אתה מדבר על תרבות המערבית. למה? עשיו רוצה לעשר את המלח ואת התבן. מה זה לעשר מלח ותבן?
קדושה כאן ועכשיו.
בדיוק, זה קדושה למצוא הכל עד הסוף בדומם. בדומם אין קדושה. אין קדושה, זה מריה, שופעה אלוהית, אבל מאוד תנה, רק לעתיד לא מנוכל להחיות גם את הצדדים הדוממים. זו תחיית המתים לגופים מתים, דוממים. עשיו רוצה תחיית המתים כאן ועכשיו, הוא רוצה לרחם על אכזרים. זה אי אפשר לרחם, זה דבר רחוק ומנותק לרחם על אכזרים. מה תרחם על אכזרים? זה יבוא על חשבון דברים רעים. אז זה יבוא על חשבון הרחמנים. אז ההסתביות היא הרצון, היא בעצם אמינות. הנצרות, כל הרעיון שלה, זה בעצם לחפש את, את הכל כאן ועכשיו, את אלוהים כאן ועכשיו, לכן למחוק את החומר לגמרי. אני רוצה את אלוהים עד הסוף כאן ועכשיו. אין תהליכיות, אין תהליך של קדושה. הכל כאן ועכשיו, לכן תלחק את כל העולם החומרי. בעצם האלוהות היא בולעת את העולם החומרי. בפוסט מודרנה, אותו כיוון. אותו כיוון, אין יותר מדי הבדל. זה פשוט, זה עם מצוות דתיות וזה, וזה בלי. בשורה התחתונה, הפוסט מודרנה, זה לרצות הכל כאן ועכשיו. כן, אתה לא... בוא נתחיל מהפלאפון. כן, הפלאפון, זה לרצות הכל כאן ועכשיו. יש משפט עמוק שאומר, אדם חכם קונה טלפון טיפש. טוב, לא צריך להגזים. זה רק ספציפית עכשיו אני משתמש בו, אבל זה בכלל אני צריך להיות חכם, להשתמש בטלפון החכם. אבל חכם, כן, כתוב, ויעקבני בזה פעמיים, אומרים חז"ל, אומר התרגום, ויחכמני, יעקב נקרא חכם, כן? ויחכמני זה פעמיים, יעקב זה חוכמה. אז ככה אומר רבי נחמן ליקוטי מוהר"ן, ויעקבני ומי שם ויחכמני. אז באמת החוכמה, זה לא באמת לעשות הכל מהר. זה לעשות את הכל לאט. זה להצליח להכיל את התהליך לאט לאט. איזו חכם עומד מכל אדם. הוא לא מתאים לי בן אדם הזה, אז לא. היא לא נראית לי הבחורה, אז לא נצלדת. רגע, תבוא, תבין את השנייה, מה? יש עולם פנימי בבן אדם. לכן, גם אדם שמסתכל על תהליכים, שהוא חכם, הוא צריך לראות את הנולד. כי הוא צריך לראות את הפנימיות, את ההשתלמות של הדברים. לא, הכל כאן ועכשיו, אתם דתל"שים, אתם לא שומעים כלום. מה, הבן אדם הזה, הוא... אני חושב שפעם קראתי בתורה באיזה בית כנסת, וקראתי מהר. לפעמים אני חושב שהקהל רוצה לקרוא מהר, אתה לא רוצה אותו תוך, קראתי מהר. אז בא שבת אחרי זה, בא הגבאי, אומר לי, הוא משהו שלא תקרא, אמרתי למה. הוא, אתה קורא מהר. אז לא, לא נתת לך לקרוא. ותראה מה הבא, אז אני אקרא לאט. כלומר, זה הזקנים. אגב, רבי נחמן מדבר בדיוק על אותו דבר. שזקנים אתה לא יכול לשנות. זה... אז כן, איך הוא חושב? הוא חושב בראש עצמו. אם אני קורא לאט, מי גבי? מי ישנה אותי? איך ישנה אותי? ככה זה. היצר הטוב, מה שנקרא, החוכמה. כן, מלך מסכן וחכם, לא מלך, המסכן, נער מסכן וחכם, שזה היצר הטוב, הוא מסכן, והוא נער, הוא צעיר, בגלל זה הוא גם חכם. אדם שהוא מבוגר, אז זה מלך זקן וכסיל, זה יצר הרע. אז זקנה, ואת, אני מלך, אני יודע הכל, ואחרי תקסיל, אתה לא מצליח לראות את התהליך. אתה לא מצליח להיות חכם, אני לומד מכל אדם. מה בעיה, נשתנה. לכן, התפיסה הנוצרית היא ההפך מהתפיסה של עם ישראל. היא ההפך מהחוכמה. היא הכל כאן ועכשיו, היא הכסילות המוחלטת. ויש את זה ברובד של התרבות המערבית. אז תבינו שיש בעצם כאן בין עם ישראל למינות של היום, יש פה בעצם מלחמה שהיא מלחמה לא פשוטה, היא מלחמה תודעתית. היא מלחמה פנימית. היא לא סתם איזה רק אנחנו לא רוצים שהיהודים יצליחו. זה מלחמה נפשית. אתה אומר?
זה גם צדדים כאלה בעם ישראל.
בוודאי. תעשי להם שהצדדים האלה הרבה פעמים גם אוהבים את המינות. הם בעד המינות. הם בעד זה שאמריקה תכתיב את התנאים. למה? כי הם, זה בדיוק הנקודה, חלק מהנפש שלהם זה זה. והם רוצים את הכל כאן ועכשיו הזה. שלום עכשיו. אתה מבין? הוא לא מסוגל להכיל את התהליך. והתפיסה של עשיו היא בדיוק זה, היא בדיוק בו, שברגע שכל האלוהות מופיעה במציאות ב-100% ואין כלים להכיל את זה, מה זה יוצר?
פשע.
אה?
פשע.
ומה זה הפשע? אני אומר, איך הוא מתבטא? הרי אין סוף זה אור שנקרא חסד. נכון שזה חסד. אין סופי. עכשיו, חסד זה טוב. בתנאי שיש דין. זה שיש גבולות. שיש כלים להכיל. הדין זה הכלים. יש כלים לאורות. אם אין כלים, וכל האלוהות כאן ועכשיו, מה זה יוצר חסד הזה? אור בלי כלי, מה זה יוצר?
זה בלגן, בלגן לא חלטת.
בלגן, קוראים לזה בלבול, קוראים לזה מבול. הבלבול, המבול, זה בלבול הזהויות. אין כלים. זה אומר שאין הבדל בין הכלי הזה לכלי הזה. למה? כי אין כלים בכלל. אז הבדל בין איש לאישה. הכלי שנקרא איש והכלי שנקרא אישה הוא אותו דבר. כי אין כלי כזה בכלל. אין כלים. אז האורות שעושים הכל. אז הבדל בין איש לאישה. זה חסד ודין. והתפיסה הזאת נלחמת גם ישראל שאומר יש איש ויש אישה. כן. מה עצוב הדבר ש... במקום שבו הדת היא דת מינית, דת נוצרית, השבוע הכריזו באופן חד משמעי, הוציאו ככל שיש שני מינים, שזה איש ואישה, אבל בישראל זה לא ככה. זה דבר מדהים, שהגויים אור לנו ולא אנחנו אור להם. השפל הכי גדול שיכול להיות. אבל אני אשמח מזה בעזרת השם, אני לא אחזיק מעמד, בגלל זה לא הטבע שלהם, זה יקרוס בנושא הבא. אבל באמת אצלנו, כן, אני צריך להגיד, גם להגיד את האמת, שהנצרות ועשיו והתומעה, חזון אומרים, מתחיל באחדות ומסתיים בפירוד. הקדושה מתחיל בפירוד ומסתיים באחדות. למה? ככה זה עובד, זה חוק רוחני. זאת אומרת, אצלם אתה רואה... מה?
מתוך החושך מגיע האור כביכול?
כן, אצלם זה פשוט החושך... החושך מגיע מתוך האור, ואצלנו האור מגיע מתוך החושך. אתה מבין? כי בעצם האור שלהם הוא לא אמיתי. אז זה רגיל, זה צריך רגיל. אבל זה רגיל. כמו הסב, תראה איזה יופי, יש חיבורים. זה יקרוס, זה לא יציב. גם אם זה נראה טוב, זה לא יציב. לכן, זה המינות היום. אמינות היום זה מה שאנחנו רואים, זה הפוסט מודרנה המערבית, זה דבר נורא. עכשיו, אנשי כסף גדולה שמחשת את המינים, למינים ולמלשינים. המלשינים זה אלו שהיו מוסרים לשלטון. אלה היו את המינים, זה בעצם אלו עם התפיסה המינית, התפיסה של הנצרות. עכשיו אלו שהיו מוסרים לשלטון, כמו שבא, איך קוראים לו, בר קמצא, ואמר לה זה, אמר לקיסר, היהודים מרדו בך. אז זה המלשינות, זה המלשינות. איך אגב, מזה מסיקים, שמי זה הבר קמצא? זה ישו. בסדר? כי מי היה מלשין עוד השלטונות באותה תקופה? רק ישו. הוא היה הראשון שעשה את זה. מזה אתה מבין שמי זה קמצא? זה התפיסה הדתית. יש לזה גם ראיה נוספת, מה זה קמצא בארמית? חגב. מי אמר והיינו כחגבים?
מרגלים,
שמרגלים היו בתפיסה דתית. אתה מבין מה זה קמצא? ומה זה בר קמצא? קמצא זה התפיסה של המרגלים, להישאר במעמד של הקטנות, ולא להישאר במעמד של גדלות המוחין וגדלות התפיסה בארץ ישראל. ויש בר קמצא, זה התוצאה, שנשאר בגלות ואמור עכשיו להיות בארץ ישראל, ואת החבר ישראל בתוך תפיסה גלותית, מגיעה הנצרות ושולטת. על זה אנחנו מתפללים. ועכשיו אנחנו מתפללים על המינים והמשינים שיגדו, אבל אחרי זה נתפלל על הצדיקים. שיהיו חלק מהגאולה. כלומר, כדי שהמינים והמלשינים יקרתו, צריך שהצדיקים יהיו חלק מהגאולה. כי זה חוק. ברגע שיש קמצא, יש בר קמצא. ברגע שאתה תפסיק לחשוב שאתה חגר, אז האמינות גם היא תיפסק. אבל זה פירוט של הברכות, לאט לאט. אבל כאן לפי סדר הברכות, צריך להתחיל בגדיעת בגז. ואחרי זה לעבור, למה? לשלב הזה של זה. אמרו שזה בא ביחד, אבל...
כאילו ההתחלה מגיעה להאמינות למינים ולמלשינים.
אז זה מה שאני אומר, למינים זה התפיסה הפוסט-מודרנית המערבית. והמלשינים, תראה, קודם כל יש לך היום מלשינים. צריך להגיד את האמת. יש לך היום מלשינים שהולכים לשטחים והם שמים רועי צאן ככה. ובכוונה מוסרים, משקרים ומרמים. יש כאלו, יש לא מעט כאלו. אבל ברמה יותר מעשית, המלשינים זה אלו שהוציאו לפועל את כל הרעיון של המינות. כל מי שבעצם, יש את הדברים המיני שזה בעצם עכשיו להפוך את עם ישראל להיות עם ככל העמים. נכון, אנחנו אומרים בחנוכה, התפיסה הנוצרית, לא דומה ברובד הזה גם התפיסה היוונית, של ניתוק אלוהים והמציאות, פשוט ביוונות, בנצרות זה גם ניתוק דת ומדינה, בנצרות זה ניתוק דת ומדינה, ועד כדי ככה שאלוהים בולע את הכל, כן? וביווניות פשוט... אין אלוהים, אבל זה שניהם ניתוק חומר מרוח. אז אנחנו אומרים בחנוכה, דרך אגב, אומרים את זה לא נכון, ועל הניסים. כתוב, באמת ייתה מלוכה לכל גדול, כשעמדה מלכות יוון הרשע על עמך ישראל, מה המשך? לשכחם? לשכחם מה? לשכחם תורתך, לשכחם מתורתך. זה הנוסח המדויק. מה ההבדל בין לשכחם תורתך לבין לשכחם מתורתך? שהתורה תשכח אותך. לא אתה תשכח את התורה. אני משכח אותך מאבא שלך. כלומר שאבא שלך ישכח אותך. אז לשכחם מתורתך, הכוונה היא שהתורה תשכח אותם. כלומר, הם לא יוכלו מהתורה. יהיה את התורה, וכלומר, היוונים מה שהם עשו זה שהם שמו את ספר התנך ליד הספרים של אפלטון וסוקרטס. וואו, איזה ספר מדהים. זה יכול להיות עוד ספר בתוך הספרים המופלאים שיש לאנושות להציע. זה לא עוד ספר. זה הספר. אבל הם אמרו שזה ספר מהמופלאים ביותר. זה לא נבואה, זה חוכמה. אוקיי? אז בעצם המיני זה שהוא בעצם הופכים את המסעיר אותם ככל העמים. זה מה שרוצים מדינת כל אזרחיה, ולו שגם גורמים מבחוץ אנחנו נהיה מדינת כל אזרחיה, עושים פה הרבה כסף על ההפגנות כפי שאנחנו יודעים. אז התפיסה המינית, התפיסה הזאת היא המינים, ואלו שגם פועלים ומיישמים את הרעיון הזה במציאות. אל תהי תקווה. אנחנו לא רוצים שהם יצליחו במשימה שלהם. אנחנו רוצים שלא יהיה להם תקווה, לא יהיה להם תפילה, לא, לא, פשוט לא צריכו, שיקשלו. ואז, בכל הזדים, כרגע יובדו. מה זה זדים? בוא נראה, הבאתי כאן את, כמו שאמרנו עכשיו על הנסים. תמאים ביד תיאורים, אנחנו אומרים, וזדים ביד עוסקי תורתך. כלומר, ההפך מלומדי התורה, זה הזדים. נכון? אז, זדים זה ההפך מלומדי תורה. אז אם התורה מקדמת את העולם לתכליתו, זה דין מהו שבמקום להפיץ את האור של האומה הישראלית בעולם, אז זה מה שמפיצים את האור של הרשע בעולם. תפיסות של אין אמת שעודות גם לכל רשעה שלא תהיו מקדמת מות אותה. ועליהם מבקשים שעודים לחיותים. בסדר? ובעצם, הזדים הם הכופרים האידיאליסטיים. אוקיי? זה בעצם תפיסת הרשע. אוקיי? חילקתי את זה כאן, אני אמרתי, המינים והמנשינים, אלו הפועלים מתוך מינים אנטי-יהודים, אך במקום רגשי ולא מבורר. זדים זה הכופרים האידיאולוגיים. כלומר, המינים זה מינים, כלומר, הם כופרים. המנשינים זה אלו שפועלים ככפירה, פועלים בכפירה גם, ומקדמים אותה. וזדים זה אלו שהם אידיאולוגיים. כן, הולך לאוניברסיטת חיפה, לאוניברסיטת בר מינן. יש כופרים אידיאולוגיים. מבין? והוא מקנה כפירה אידיאולוגית. אז, וזה, כי זה ההפך מלימוד תורה. לימוד תורה זה האידיאל הקדוש, וכאן זה האידיאל תמה. אז שימו לב, אנחנו מבקשים, כל הזדים כרגע עובדו. רוצים שבעצם
הקסה שלה הם לא הם עצמם, נכון?
זהו. אז בעצם, שימו, מדובר פה על הנקודה האידיאולוגית, כלומר, למה דווקא, למה לא אמינים והמלשינים יובדו? אלו שלא תהיה להם תקווה. כי זה את אנשים. כאן הזדים זה יותר תפיסה. שכל המחזיקי התפיסה הזאת היא שהתפיסה הזאת הולך מהעולם. עכשיו צריך להבין, באמת, שמואל הקטן, כן, למינים ולמלשינים, אז באמת צריך להבין על הזדים שהם באמת יובדו, כי זה היה גויים, רשעים מאוד. אבל היום, הזדים נמצאים בעם ישראל. אז אנחנו אומרים איתם הוא חטאים ולא חוטאים. אחרי אנחנו נכוון על התפיסה שתובד, ושזנדברג תחזור בתשובה. בסדר? ולא עכשיו שיקרה לאנשים האלה משהו. חלילה, זה לא המטרה שלנו. רוצים שאותה תפיסה תימחק, ואותם אנשים יחזרו בתשובה. דרך אגב, אנחנו מסתכלים על הרב קוק, ואנחנו לא מתפלאים לומר את זה, כי באמת הכפירה שלהם היא לא באמת כפירה בתורה. בעל הסולם מביא לזה משל יפה. הוא אומר, פעם אחת היה איזה אדם ש ראו אותו יורק על התמונה של המלך. אז בא שוטר, ראו אותו, לקח אותו למלך. אז אמר לו, אומר, למה ראית את התמונה שלי? אמר, לדעת שזה תמונה שלך. לא זאת הכפירה. הכפירה, היא לא יודעת מה זה אלוהים. אם דמיינה איזה ציור, מה זה אלוהים? זה לא אלוהים. זה ציור שהמציאו דתיים, בסדר. אבל באמת, הכפירה היא לא כפירה. לכן, ואז שהדבקה בדעות האלה הנוראיות של הזדים, שהאידיאולוגיה הכפרנית, זה לא הם, זה משהו חיצוני. באמת, הטבע של עם ישראל הוא טוב. וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו. אז מה זה אויביך ושונאיך? השנאה האידיאולוגית של הזדים יכולה להיות מנוצחת על ידי אור האמת. אלא שכאשר תפיסת הזדים ושרשה והפכה לידי שנאה פנימית ויצירת אויבים פיזיים לאומה, אז השרשת התפיסה צריכה להיקרת מהעולם. אך עדיין לא עקור מהשורש לגמרי, כי יש באנטישמיות משהו טוב, והיא כי עם ישראל לא משפיע על העולם. יש שמת באנטישמיות, והיא כי עם ישראל לא משפיע על העולם. כלומר, בסופו של דבר, הזדים האלה יוצרים אויבים ושונאים. כן, בסופו של דבר, כל המינים...
כי יש לך תפיסה טבעית, אז זה יצר אויבים?
מה?
כי בגלל שאותה תפיסה היא ניתה טבעית, אז זה יוצר אויבים בגלל זה?
אני יודע מה, אני אפילו יודע אם התפיסה עצמה יצרה את האויבים. בוא נגיד, אם זה רצת את האויבים.
לא, היא ניתה טבעית, כאילו בחיים עצמם, ואז בגלל זה...
אני אגיד לך דבר כזה. אני חושב שה... ראיתי את זה גם כאן, שהאנטישמיות והשנאה לעם ישראל ואלו שאויבים לעם ישראל ואויבים לרצון השם, זה לא מתחיל מהזדים. הזדים הם לא הבעיה, הם הפתרון. אוקיי? הם הפתרון לבעיה. הבעיה היא שהצדיקים הם לא חלק מהגאולה, כפי שנראה בברכה הבאה. זאת הבעיה. הבעיה היא ממשיכה מזה. אבל זה סימפטום, זה לא הבעיה עצמה. ומתוך כך שיש עכשיו גם זדים, מינים ומנשינים, אז יש גם אויבים, ויש שונאים. עכשיו, בוא נגיד את האמת, המינים, המנשינים והזדים, הם עוזרים לאויבים ולשונאים, כלומר, הם פותחים להם פתח לבוא. ראינו את השביעי באוקטובר, עוד לא חקרו את הסרבנות, את השתי גננות ששכחו את המזגן שם, עמד עכשיו במעצר. הרמטכ"ל לא חקרו אותו אפילו, וגם לא ראש השבק, כן? זה דבר פלאי. זה תפיסה שפותחת השערים לאויב, וגורמת לסנאת ישראל. התפיסה שמנסה להתחנחל כלפי האויב, פותחת השער לאויב, גורמת לו לשנוא אותך יותר, וגורמת אפילו למינות לשנוא אותך יותר. בוא נסתכל, מתי הנוצרים שנאו אותנו? מתי הם אהבו אותנו? מתי האומות אהבו אותנו? בששת הימים, ששם הפרק של חמש צבאות ערב, או שהרמנו את התמונות של החטופים ואמרנו, תראו איזה מסכנים אנחנו. איפה יותר אהבו אותנו? אני חושב שהתשובה ברורה. וזה למה? כי זה עובד בדיוק ההפך. לא, מה יגיד אומות העולם? הפוך, הפוך. אם אתה תנסה לחכות אותם, להיות בתפיסה הגלותית, ולנסות להיות הזדים והמינים והמלשינים, ותנסה כביכול להתחנחן ביניהם, ולהעלות מס למלך, לקיסר, אם זה ביידן או אם זה טראמפ, אז תמשיכו לסנוע אותך. אז מתוך זה גם כל אויביך וכל שונאיך, ואז אנחנו מבקשים שכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקרתו. כלומר, זה יותר אויבים, וזה יותר שנאה על ידי אויבים. ושנאה גם, אנחנו יודעים שגם, אפילו שהאמריקה היא לא אויב שלנו, אבל זה יוצר שנאה. וכל אירופה. וכל אויביך וכל שונאיך אנחנו רוצים שמהרה יקרתו. עכשיו, שימו לב שבאמת הנקודה כאן זה קרת. זה קרת, אני קורת משהו, יש לעקור. בהמשך כתוב תעקר, יש תעקר. אבל יש לכרות, לכרות זה לא לעקור. לכרות הכוונה היא לחתוך. למה? כי באמת השורש הוא נכון. השורש של האנטישמיות הוא נכון. יש. בסוף פרשת ויצא, סוג של תנאי שלבן עושה עם יעקב. אנחנו מסבירים את זה שבעצם זה, כאשר עם ישראל עכשיו נכנס לארץ אחרי הגלות, נכון, לבן, יעקב יצא מהגלות ונכנס לארץ ישראל, יש ציפייה, והמצפה אשר המריצף השם, יש ציפייה מהאומות שעם ישראל ישנה את העולם. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. אלוהי נחור זה בעצם אותה תפיסה שאמרה בוא נשאר בחוץ. יש תפיסה של אומות העולם שאפילו נמצאת בתוך עם ישראל שהיא מצפה לגאולה. היא מצפה לגאולה, ואם לא, אז בעיה קשה, תריד ופרוק טוב למען צבריך. אז אם יחפשו ברגע שעם ישראל לא ממש תפקיד שלה, זה מסנו אותנו. יש. רעיון שנסע בשנת 1987, עם ראש המכללה דאז של מכללת ספיר, קראו לו, אתם יודעים איך קראו לו? קראו לו זאב צחור. זה יש שם, זאב צחור. והגיעו אליו אינטלקטואלים בריטים. אמרו לו, אתם בניתם סתם מדינה. אנחנו הבאנו לכם, מטרת בלפור את המדינה. כדי שתבנו ממלכת כהן וגוי קדוש, תבנו מדינת תנ"ך. ואתם בניתם סתם מדינה מערבית. הלוואי שתחרבו. הלוואי שהמדינה שלכם תחרב. ככה אמרו. זה פורסם במקור ראשון. יש ציפייה מהאומות, של האומות, לשינוי. לשינוי. ואנחנו רואים את זה כל פעם מחדש. כאשר אנחנו פועלים מעם כלבי, מישהו פוצה פה ומצפצף, כלום, שקט. ויפרי, מישהו פצה פה, כלום. כשאתה מתחיל להתחלחל, אתה במוסר שלנו, יופי. זה מדהים. זה בדיוק ההפך. בכל אויביך, בכל שונאיך, מראה יקרת. אנחנו רוצים שהאויבים שלך, בשונאים שלך, יקרה אותו, אבל לא מהשורש. כי השורש הוא נכון, השורש הוא בגלל שעם ישראל לא מקיים את התפקיד שלו. עד עכשיו, בהתקוממות של אומות העולם, כמו קליינטים שהרופא לא מרפא אותם. אז אנחנו רוצים שהם יקרתו, שתפיסה הזאת תיקרת. כלומר, המינים, המנשינים והזדים גוצרים את האויביך ושונאיך. באמת, אנחנו באמת בשורש, אנחנו יודעים שזה הצדיקים שאינם חלק מהגאולה. אבל זהו ברכה בהסק. אנחנו רוצים שהתפיסה הזדית עובד, הזדים הרשעים באומות העולם יובדו לגמרי, והאויביך ושונאיך יקרתו, או מלכות הרשע, תעקירו שמות חיים ותכניים מרב ימינו. מהירה תעקיר. מלכות הרשע זו כבר המציאות בכל המינים, המשינים, הזדים, האויבים, והשונאים מתהווים לכדי קואליציה של רוע, שנלחמת לא כיחידים, אלא כמלכות מקובצת נגד האומה הישראלית הנצחית. ומכיוון שברכה זו מכוונת כלפי האומה הישראלית ולחיסרון שבתוכה בימינו, כפי שסברנו, אז בעצם אנחנו מדברים על המלכות הישראלית שלעיתים כולה, לעיתים חלקה, נלחמת באמת הנצחית, מתוך המניע הנוצרי חילוני פוסט-מודרני, ולכן אתה צריך לעקור מהשורש. צריך לעשות ניקוי עירובות ותיקון האומה. כלומר, כתוב שבימות המשיח, מלכות תהפך למינות. נכון? שמלכות תהפך למינות. אז באמת, באומות העולם, יש איזה שורש טוב, כביכול אנטישמי. אבל בעם ישראל, יש להשאיר את השורש הזה, וצריך לגלוע את הכל מהשורש. ולהשאיר, ולהשאיר את אותו. ולבנות מזה טוב. ניקוי עירובות מוחלט, להוציא הכל. באומות העולם אנחנו צריכים, כביכול יש בזה, יש ציפייה מהם. בעם ישראל, חוט הרישה, צריך לכוון את הדבר הזה אל הטוב. בואו נראה פה את המילים, כי יש פה כל מילה, זה משהו בפני עצמו. אני חושב שסברתי, זה נכון, תעקרו שבר, סברתי. כן, כאמור יש נקודת אמת מלכות הרשעה, אז אחרי שעוקרים מהשורש, הנה, צריך לשבר לחתיכות. שימו לב, אתה עוקר מהשורש, אבל אחרי זה לא נגמר. אתה עוקר, ואז אתה עושה עם זה משהו. אחרי שאתה עוקר, צריך לשבר לחתיכות, תעקר ותשבר, ואחרי זה לחלות הרע, ואחרי זה להכניע אל הטוב. אחרי שאתה משבר את הרע, ואתה מחלה את הרע, אחרי שאתה משבר ומחלה את הרע, יש שברים, את הרע אתה מחלה, את הטוב, שיש בו טוב, כמו נקודה טוב בדבר הזה. אתה עכשיו לוקח ומטה אותו אל הטוב, אתה מכניע אותו אל הטוב. כן? אנחנו רוצים שזה יהיה מהרה ומהרה בימינו, כי כאילו, בהרה ובמהרה, כאילו אנחנו רוצים שהדבר הזה יקרה כמה שיותר מהר. כי באמת אנחנו, זה קשה. יודעים, שימו לב שיעקב לא מתפלל בכלל. יצחק מתפלל, אברהם מתפלל, לכן הנביא מתפלל בעדך וחיה כי נביאו. יצחק מתפלל. יעקב הוא כתוב שהוא מתפלל. כתוב פעמיים שהוא מתפלל. פעם אחת כתוב, ויפגע במקום, וילן שם. רש"י אומר, מה הוא אומר? שויפגע במקום, פעל ערבית, שורות נוספת, קצה לדרך. אני חושב, שזה שתי פירושים של אותו דבר. שתפילת ערבית של יעקב היא קפיצת הדרך. מה הפירוש? הרי תפילת ערבית היא רשות. אני זוכר אחד האחרונים אומר, זוכר את שמו, שיעקב בכלל לא התכוון להתפלל ערבית. פשוט שקע השמש. כלומר, ואז הוא התפלל. כי תפילת ערבית היא רשות. כלומר, זה לא משהו שהוא נבע מתוך רצון. זה קפיצת הדרך, זה כאילו בטעות. הגעתי לכאן, איכשהו. פעם גם, בפתאומיות. לכן, כשרחל אומרת לי, יעקב, תתפלל עליי, מה הוא אומר לה? התחת אלוהים אני. מה זה התחת אלוהים אני? חסד זה תורה. תורת חסד על השנה. תפילה זה דין. הדין, הצד שלו זה להוריד את האידיאל של החסד, להוריד את התורה לחיים עצמה. לפרד את התורה לתוך כלי. תפילה זה כלי. עכשיו יעקב, הוא מיד התפארת. המטרה של יעקב זה בעצם שלחבר, לעלות מהתפארת אל הדין. אז מה הוא אומר לרחל? מתחת אלוהים אני. אני עדיין מתחת אלוהים. מה זה אלוהים? דין. שם הוויה זה רחמים, נכון? אלוהים זה דין. אני מתחת שם אלוהים. אני עדיין לא יכול להגיע למטה של תפילה. איזה בן נולד מיד אחרי זה? דן. מי היחיד שגורם ליעקב להתפלל? דן. מתי יעקב מתפלל? לישועתך קיוויתי השם. בדן. זו הבקשה היחידה שהקדוש ברוך הוא, שיעקב מבקש מהקדוש ברוך הוא בחיים שלו. יתנתאו לדן, יתנתאו לדן, שלך עמד. אחרי זה גם נפתלי. אומר רש"י לשון תפילה. בסדר? כלומר, יש פה משהו שהוא מלמד את יעקב להתפלל. וצריך להבין שכל התהליך הזה שקורה, הוא גורם לנו להתפלל. הוא גורם לנו... בעצם, אם לא יהיה את המלכות הראשה הזאת, אין בגלות שזה הנצרות, ואין בארץ ישראל שזה הפוסט מודרנה המערבית שבחוץ, זה גם נכנס אלינו. לא לא רוצים להתפלל. כאילו זה, היינו אומרים, קימה קימה, הכל בסדר, יש פה תהליך. אבל הנחש, דן נחש עלי אורך. כי אני יושב היום בגוש דן. המינים והם אנשינים. כן? והם גורמים לך להתפלל. הם גורמים לך להתפלל. כי באמת אתה מסתכל על תהליך, אתה אומר, כמו יעקב. יעקב הוא הבחינת קימה קימה, נכון? כך היא גאולתן של ישראל. קימה קימה, ויעקב הוא קימה קימה, ואני דלל איתי. יעקב, תהליך אצלו. לכן, מגיע עשה, מתחיל להריץ. מתחיל להריץ את יעקב. אז זה, והבחינה של עשה בתוך עם ישראל, זה אותו דן. לכן הוא גם יכול לחוט לאסף את הראש. כן, חושים בן דן, מוריד לאסף את הראש. זה אותה הבחינה, והוא מצליח לנצח אותו. כי הכל כאן ועכשיו. אז לכן דן הוא הירות שבשבטים, אבל הוא גם הביא את יעקב לגבורה. אז ומלכות הראשה מראה תעקה, אנחנו צריכים, באומות עולם ושמענו, לכרות. תכרות הכוונה, כי יש פה אמת. בעם ישראל, גם יש פה נקודת אמת. אבל מה אתה עושה בנקודת אמת הזאת? אפילו תראה אתה יכול להפוך איתו. בוא נגיד ככה. באומות עולם, אתה קוראת, ואתה משאיר חלק. כי הם צודקים הדבר הזה. בעם ישראל, אתה לא משאיר חלק, כי אפילו הרע יכול להפוך איתו. כאן, יש פה טוב ויש פה רע. טוב זה באמת השאיפה שלהם, ורע זה מה שיש עכשיו בחיצוניות. בעם ישראל, אפילו הרע, אתה יכול להפוך איתו אותו. לכן אתה לוקח את הכל, מעקר אותו עוקר, משבר, מחלט הרע, לוקח את הטוב, מכניע אותו, ומרב למד. בסדר? וזה מלכות הראשה. ואפשר גם להסביר את זה באמת על מלכות הראשה. באופן כללי, אז היה בעצם הנצרות. אפשר לומר שזה עוד... אז, טוב, אפשר לחבל את זה גם על המקום הזה של אותה מלכות הראשה, שהיא רומי, שזה אדום, שזה הנצרות, שהיא גם תיכנה, בסופו של דבר, שהיא כאשר תיכנס מתוך תחת כנפי השכינה, אז גם אותה אפשר לקחת ולחלות מהשורש, ולעקר אותה מהשורש, ולהפוך אותה לטוב גמור. בסדר? אבל אני חושב שהקרע הזה היום זה גם על הצד הזה, בעיקר על הצד הזה של מלכות שנהפכה למינות בימות המשיח. ולכוון את זה, אני חושב שזה גם יותר קרוב. יותר קרוב אלינו עכשיו, אפשר גם לכוון על הנצרות, זה אותה בחינה, ואתה לזה. ונסיים, ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע זה דין. כלומר, גם כבר עכשיו אנחנו יותר שייכים אל השבירת האויבים, כן? שבירת הרע, הצד הרע שבאויבים, והכנעת הטוב שבזדים. שימו לב, למה דווקא אויבים הזה? שעובר מלשינים ומכניע עמונים. מה העניין? האויבים זה בעצם הפועל יוצא של הזדים, יוצרים אויבים. הסונים זה עדיין בלב, אויב את זה בחיצוניות. אז שובר אויבים זה בעצם לשבר את התפיסה, את התוצאה החיצונית של הדבר. יש פה עכשיו אויב חיצוני שמתנגד, שעורז, צריך לשבר אותו, לצלח אותו. אבל באמת את הצד הפנימי שבו, את הזדים צריך להכניס. הזדים צריך להכניס. כלומר, לקחת את הכפירה ולעשות אותו אל הטוב, כדי להבין באמת שיש צד טוב בכפירה. מי שיש צד טוב בכפירה, ולכוון אותו אל הטוב, ואז גם יהיה אפשר להצלח את האויבים. טוב, זה הברכה הזאת. אין לנו יותר מדי זמן, רק נעשה הקדמה קצרה לברכה הבאה. ברכת הצדיקים, לכאורה מה שייכת לגאולה. אז התשובה היא שאנחנו רוצים שהצדיקים יהיו חלק מהגאולה. צריך להבין ש... שימו לב, אנחנו כאן... שכה שאני מביא הרבה דוגמאות על פרשת ויצא, אני פשוט עכשיו בכתיבה של ספר החדש. כאן נכתבו לדורות. זה פירוש על התורה. זה גם התנ"ך, כרגע התנ"ך, כרגע התורה.
מה זה הסיפורי כספירים?
לא, סיפורי כספירים הוא תקציר של 20 ומשהו ספרים. כאילו, הסיפורים הנבחרים מכל התורה ברמה נמוכה. ברמה נמוכה. אתה חושב שהרמה נמוכה? אתה חושב שספרים כספרים זה רמה נמוכה?
לא.
אני חושב שכן, כי עוד לא קראתי את הספר שעכשיו אני חושב. זה רמה אחרת לגמרי, זה... כדי להבין אותו צריך להתחיל מהתחלה. רק על פרשת בראשית כתבתי מהעמודים. מבין? אז זה משהו שהוא אחר. זה ממש להבין את הדברים עד הסוף, לרדת לכל הפרטים. ברמה כמעט פסוק-פסוק. כמעט פסוק-פסוק. ויהי לשור וחמור צאן ועבד ושפחה. גם השור. מת השור. זה יוסף. מה זה חמור? מלך המשיח. זה יקוד שמעון אומר. צון ועבד, צון זה עם ישראל. עבד זה דוד. שפחה אביגי, מה קשור? צריך לחבר את הכל. מה שנסביר את כל הזה. תיישי 200 אלים 20 גמלים מניקות. למה גמלים מניקות פתאום? מאיפה באו גמלים מניקות? תמיד. כל הם הגמלים היו, ומה זה? גמילה. הגמילה זה הגמילה מהינקות. זה דבורה. נכון? מה יש לדבורה? דבשת. דבש, דבשת שהגמל. עכשיו, מה עכשיו כאשר חוזרים לארץ? מה יש? חימות. לכן הגמלים מניקות עכשיו כאשר חוזרים לארץ. טוב, זה כל פסוק לשבת ולהבין ברמה של כמעט מילה מילה. אז סיפורים כספירים זה כמו קיצור שולחן ארוך. תבין, ואיך אומר רבי יצחק יוסף? לא, לומדים מקיצורים. שב תלמד, נכון? אז זה דבר, שב תלמד. טוב, יעקב... בפרשת כי תצא כשיוצא לגלות, כתוב שהוא לוקח מלא אבנים בסם. ומה כתוב ברשי? כל האבנים מה? רבות ואומרות?
שעלי יניח את ראשו.
מי יניח את ראשו? הצדיק. כי בגלות יש צדיק אחד. מה קורה כאשר יעקב קץ משנתו? שזה בעצם, הגלות זה השינה. נכון, השינה זה בעצם, אם ייקח אחד מצלעותיו וירדם, ייקח אחד מצלעותיו, נכון? אז התרדמת זה הגלות. ובגלות כתוב האבן את הצלע, כלומר בונים כלים של חומר כדי להכיל את החומריות, ואז בארץ ישראל אפשר להכיל את החומריות ואת הרוחניות. אז הגלות היא השינה. היא השינה של המצרים. למה המצרים מת בגלות? כמו בשינה. אז בסוף הגלות כאשר המצרים יקץ יעקב משנתו, מה כתוב? ויקח את האבן. מה קרה? כולם נהיו צדיקים. כולם התאחדו. זה לא צדיק אחד, זה לא צדיק אחד, כולם רבים עליו, אלא ועמך כולם צדיקים. כולם צדיקים. כולם שייכים למדרגת הצדיק. ובברכת על הצדיקים, אנחנו בעצם הולכים לכוון שעם ישראל יהיה באמת במדרגה הזאת, וכך הוא יהיה חלק מתהליך הגאולה. כי אם אתה נשאר בצדיק היחיד, אתה לא יכול להביא גאולה לעולם. אתה לא יכול לנהל מדינה. אתה רוצה לנהל מדינה מתוך תורה, אתה שכולם יהיו צדיקים. אתה רוצה, אמות המשיח, ושכולם יהיו צדיקים. לא צדיק אחד וכולם מקשיבים לו. אלא הכוח של הצדיק עובר לכל האומה. לכן כשצדיקים מתים, אז הכוח שלהם עובר לכלל האומה. אנחנו נתפלא בעצם שנצאים נגיד מדרגת הצדיק, שהיא זה שבארץ ישראל, אם מדרגת הצדיק נשארת בארץ ישראל, היא יוצרת בעצם את הכפירה, והיא יוצרת את המינים ואת המנשינים. ואנחנו עכשיו בעצם נוציא את הכפירה ואת המינים והמנשינים, על ידי כך שהצדיק יהפוך לצדיקים. בסדר? טוב, עד כאן היום.